חצי שנה, משהו כזה.
Live streaming is on.
אז התחלנו פשוט כל יום עוד אחת, והתקדמנו מאמר אחרי מאמר, ועכשיו, כשאנחנו קצת יותר מחודש לפני חנוכה, אנחנו מתחילות מאמר שמדבר על חנוכה. אז בדיוק הזמן ללמוד על זה, באמת, כי לכל זמן יש את המשמעות שלו, וכשאנחנו מתחילים ללמוד על המשמעות של הזמן, או על מה שיש בו באותו, בזמן אמת, עד שאנחנו קצת מפנימים, או קצת מרגישים, או קצת משהו, זה כבר עובר, אנחנו עוברים כבר לשלב הבא. אז עכשיו, בשבועות שלפני חנוכה, זה בדיוק הזמן ללמוד ולחשוב, ולהעמיק קצת, במה היה שם, ומה זה אומר לנו, כדי להיכנס באמת לחנוכה, לחג של אור, של לפעול ולמקסם את מה שביכולות שלנו מתוך הזמן הזה. אז באמת בהשגחה פרטית אנחנו כאן עכשיו. כמו שאמרנו, אנחנו בעמוד 58 בספר המאמרים תש"א, ונתחיל עם ציטוט בעצם מהגמרא. מהי חנוכה? תנו רבנן, בכ"ה בית חסלו, יום דחנוכה, תמנאי הענון. כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחו, בדקו, ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו ממנו 8 ימים. לשנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה. אז זה ציטוט של הגמרא, שהגמרא בעצם מספרת לנו על חנוכה. והגמרא מספרת לנו היוונים נכנסו לבית המקדש וטימאו את כל השמנים, וכשהחשמונאים בעצם מנצחים את היוונים, יש להם את הניצחון במלחמה, הם מחפשים פח שמן טהור, הם לא מוצאים פח שמן טהור, והקדוש ברוך הוא עושה נס, הם מוצאים פח שמן אחד טהור, שיש בו מספיק שמן שמספיק ליום אחד בלבד, והקדוש ברוך הוא בעצם עושה נס, והשמן מספיק ל8 ימים. שנה אחר כך מספרת לנו הגמרא, קבעו את השבוע הזה, את 8 ימים האלה, לחג, עם הלל והודעה. וצריך להבין, שואל אדמו"ר הריי"צ, דאחר שכבר למדו כמה הלכות בהלכות חנוכה, שואלים מהי חנוכה?
אחרי,
זה לא הפתיחה, הגמרא לא פותחת את כל הסיפור של חנוכה באמירה הזאת. קודם כל יש לנו כל מיני הלכות על חנוכה, ואז פתאום יש לנו את הסיפור של מה קרה בחנוכה. למה? אמור להיות הפוך, קודם בוא נבין מה קרה שם, ואז נבין מה אנחנו צריכים לעשות. והנה, בכל גילוי המשכת אור שלמעלה, וכל התגלות גאולה שהקדוש ברוך הוא עושה עם ישראל, עם ישראל עמו, בין שהוא מהמשכות האורות וגילויים והתגלות ניסים המלובשים בלבושי הטבע, ובין שהוא מהמשכות אורות וגילויים והתגלות ניסים היוצאים מדרכי הטבע, הנה הוא דווקא בזמן הקבוע לזה. אומר לנו אדמו"ר הריי"צ, כשהקדוש ברוך הוא עושה איזשהו נס, איזושהי ישועה, הוא נותן לנו איזושהי גאולה, ובואו נתייחס רגע למילה גאולה, לא במובן הבומבסטי והלאומי וההיסטורי והגדול של המשיח שיבוא, אלא גאולה זה בעצם להיגאל ממצב שאדם הוא קשור, מאיזשהו משהו שהוא לא נוח, שהוא לא טוב, שהוא מצר, בסיטואציה הקיצונית במושגים שלנו היום, זה מי שהיה בכלא, הוא השתחרר מהכלא, זאת אומרת הגאולה היא בעצם השחרור ממה שעוצר אותנו, מה שמגביל אותנו. אז כל פעם שקדוש ברוך הוא נותן לנו איזושהי גאולה כזאת, איזשהו משהו כזה, לא משנה אם הוא מביא לנו את זה בדרך שלגמרי נראית לנו מסתדרת עם הטבע, זה ברור, כי זה קרה וזה קרה, אז ברור שהשלב הבא זה שיקרה ככה, או אם זה נס שברור בצורה שאי אפשר בכלל לחשוב על זה אחרת שזה נס, וזה לא בטבע בכלל, לא משנה אם זה בא ככה או בא ככה, ברגע שהקדוש ברוך הוא נותן לנו איזושהי גאולה, זה בא בזמן ספציפי. כי לזמן יש כוח. בכל תקופה יש לה כוח משלה. לכל חג יש את הכוח שלו. וכשיש את הכוח, שיש את המשמעות, יש את האנרגיה הזו, אם נרצה לקרוא לזה ככה, של הזמן, אז דברים נפתחים בזמן הזה. יש סיפור שממחיש את זה בצורה מאוד מאוד קיצונית אפילו, אבל מופלאה. יש ספר שנקרא שאלות ותשובות מן השמיים. אני לא זוכרת. זה ספר של צדיק, שבעצם היה שואל שאלות. קבל תשובות מהשמיים. והוא כתב. הוא כתב ספר שבו הוא משתף בחלק מהשאלות שהוא שאל והתשובות שהוא קיבל. והוא מספר שמה בספר שיום אחד הוא עלה לשמיים. הוא ביקר שם הרבה, הוא קיבל שם תשובות. והוא רואה אווירה של חג. והוא לא מכיר שום חג שנמצא ביום הזה. אבל אווירה של חג נמצאת שם. אז הוא שואל אותם, לשמחה זו מה עושה? מה קרה? מה יש היום? שום דבר שאני מכיר, לא קרה בתאריך הזה. אז אומרים לו, זה יום של ישועה. ביום הזה יש כוח של ישועה. ולכן אנחנו חוגגים. שנים אחר כך, הייתה ישועה מאוד מאוד גדולה באותו יום, שעד היום, כבר בכל עם ישראל חוגגים את היום הזה, י"ט בכסלו. הוא ציין את התאריך, הוא כתב שזה היום י"ט כסלו, הוא לא יודע שיש שום דבר מיוחד ביום הזה. קוראים לו
רבנו יעקב הלוי, ממרוש, מקומבן.
תודה. והיום אנחנו יודעים כמה היום הזה מסוגל וכמה היום הזה חזק. כלומר, הגאולה של האדמור הזה כן ביום י"ט בכסלו, למה היא הייתה ביום י"ט בכסלו? כי הזמן הזה הוא זמן של ישועה. ולכן הוא נגאל דווקא ביום הזה, ולא ביום אחר. אז כאן אומר לנו אדמו"ר היעץ, לא משנה באיזה דרך הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, אבל יש את האלמנט הזה של הזמן שהוא גם משפיע, גם אם זה בדרך הטבע וגם אם זה בדרך של נס. הכוונה, דגם הזמן הקבוע אשר היה אז היה הנס, הוא עיקרי בדבר ההוא. כלומר, הזמן הוא חלק מאוד מרכזי בסיפור של הנס שקרה. והיינו, דלבד זאת, מה שקביעת הזמן של הגילוי והנס, הוא נוגע לזמן העתיד, והגיע זמנו במשך השנה, אשר בזמן ההוא מתגלה הערה, ומעין מה שהיה בעת ההיא בפעם הראשונה. וזהו תוכן עניין הברכות בברכת שהחיינו וקיימנו, והגיענו לזמן הזה. וברכת שעשתה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. והי. אז הזמן הזה הוא זמן מאוד משמעות, וזה אומר לנו שאם היום קרה משהו בהיסטוריה הרחוקה, בתאריך של היום קרה משהו בהיסטוריה שלנו אי פעם, העניין של הדבר הזה יכול להיות היום. ואנחנו רואים את זה אפילו להלכה, שבתשעת הימים כתוב שזה זמן של סכנה וצריך להיזהר. לא לקחת סיכונים בשבוע הזה. למה? כי זה זמן של סכנה. כלומר, זה אפילו יורד לרמה של הלכה, הרעיון הזה של הזמן יש כוח, וכל שנה מחדש, עד סוף כל הדורות, כשהזמן הזה מגיע, הכוח הזה מתעורר שוב. והיינו. דקשם שבראש השנה, למשל, אנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. למה אנחנו חוגגים את יום ראש השנה? מה החג של ראש השנה? מה היום שלו? מה העניין שלו? למה זה הזמן? מה העניין של הזמן? ביום הזה נברא האדם הראשון. ביום הזה הסתיימו ששת ימי בראשית. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אדם הראשון נברא בראש השנה. זאת אומרת, היום שאדם הראשון נברא, הוא נקרא ראש השנה. מה אנחנו מתפללים היום בראש השנה, איך אנחנו אומרים? זה היום תחילת מעשיך. היום הזה בעצם התחלת את הבריאה, את המעשה. כי אדם הראשון נברא, ואדם הוא תחליט הבריאה. זה ההתחלה של היום. זיכרון ליום ראשון. היום הזה עכשיו הוא בעצם הזיכרון. יש לו את ההשפעה של אותו יום ראשון, שבו בעצם העולם התקיים. נכון, אני אתן פספסיב, תכף נחזור לזה. זה בכל ראש השנה וראש השנה, הוא זיכרון ליום ראשון. שנת הבריאה, שהוא יום השישי במעשה בראשית. היום הראשון של הכוונה של הבריאה, שבו אנחנו יכולים להגיד, הנה הבית הזה בנוי, זה אחרי שסיימנו את הבנייה שלו, לא כשהתחלנו אותה. יום שישי, למעשה בראשית, היום שבו האדם הראשון נברא, האדם הבריאה, זה היום שבו הסתיימה בעצם הבריאה. הייתה התכלית, הכוונה. זה היום הראשון שבו יש את הבריאה באמת על מילואה. הנה חנו בכל שבת, יום טוב, ומועדי הניסים, שהערה מהם נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה באותו היום, שבו היה נס. כל יום, כל יום, אם יש בו משהו, הסמל של היום הזה, ההערה של הנס שהייתה ביום הזה, קורית גם עכשיו. לכן אנחנו חוגגים כל שבת, כל שבוע. מה יש בשבת? מה אנחנו אומרים? למה אנחנו חוגגים את השבת? למעשה בראשית, כי הקדוש ברוך הוא שבת בשבת הראשונה. וככה כל חג, סוכות, חנוכה, פורים, פסח, לא משנה, כל חג, יש לו את העניין הזה שבא שוב. הנה מלבד זאת, הזמן עצמו שבו היה הדבר ההוא בפעם הראשון, הנה הזמן ההוא יש לו שייכות אל עצם הדבר. זה לא עניין שהחשמונאים ניצחו את היוונים בחפי בכסלר, ולכן יש לנו הערה מהניצחון הזה, מהגילוי אלוקי שהיה שם גם עכשיו בחנוכה. יש משהו בחפי בכסלב שלכן היוונים יכולו לנצח. החשמונאים יכולו לנצח את היוונים.
זיכרון זה שורש.
הוא לא מביא את זה כאן. אני מבינה מאיפה את אומרת את זה, אבל כאן הוא לא מביא את זה. כאן הוא מביא את זה שזה הערה כאילו, שבאה לנו מאותו עניין שהיה בפעם הראשונה. ולכן בחגים אנחנו מברכים שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה, זה בעצם הברכה על אותו זמן שנתחדש שוב. אנחנו מברכים על זה שהגענו שוב בזמן הזה שבו יש את ההערה האלוקית הזאת. בחנוכה אנחנו גם מברכים שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, שוב אותו זמן, באותו זמן שבו הוא עשה להם את הניסים, אנחנו מבקשים עכשיו כאן את הניסים.
וגם בברכה נקדש ישראל
והזמנים. נכון, נכון. שזה בכלל עניין אחר, כי אנחנו מקדשים את הזמנים.
כן.
נכון, הזמן, כן. נכון, נכון, נכון. הדבר זה היה צריך להיות, בזה הזמן דווקא. הנס של חנוכה היה צריך להיות דווקא בחפי בכסלו. והחשמונאים לא ניצחו בראש חודש כסלו, כי ראש חודש כסלו זה לא הזמן הנכון שזה יקרה. ונס חנוכה היה בחודש כסלו בחפי בו. וצריך להבין, שייכות חנוכה לחודש כסלו דווקא, ולחפי בכסלו דווקא. אז אם הבנו שהתאריך הוא לא מקרי, זה לא שבטעות הסתיימה המלחמה ביום הזה, אלא המלחמה הסתיימה בגלל התאריך הזה, זה הולך בדיוק הפוך. אז בואו נבין מה העניין של חודש כסלו, שדווקא בו החשמונאים ניצחו, ובואו נבין מה העניין של חפי בכסלו, שזה היה התאריך שנבחר. אומר לנו עוד מאור היצר, וזה פתאום מסתכלות לגמרי אחרת. בואו רגע נרד לשורש, בואו נבין רגע גם ברמה של התאריך מה המשמעות שלו, כי הוא עושה את ההבדל. ועוד צריך להבין, וכפי הנראה, הנה עיקר הנס, הוא שמצאו פח של שמן חתום בחותמו של כהן גדול. מה החלק הכי גדול בנס? שפתאום מצאו שמן טהור. זה בעצם היה בניגוד, הכי לא, 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 לא צפוי. היוונים התאמצו בצורה מודעת ומכוונת לטמא את כל השמנים. ופתאום היה שם איזה פח אחד שהם לא, לא מצאו אותו, לא טימאו אותו, וזה בעצם הנס הגדול שהחשמונאים מצאו אותו, שהיה כזה ושהחשמונאים מצאו אותו. היינו, וכשהיוונים טימאו כל השמנים שהיו בהיכל, הם לא נגעו בו. כפי שהיה קרקע, כפי התוספות. כפי שכבר זוכרים להיות מטמאים במלא כזבים, וגם הכירו שהיוונים לא נגעו בפח זה, כפירוש רש"י. ולכאורה, הרי עיקר ניצוח המלחמה, ועל ידי ניצוח המלחמה יוכלו למצוא את השמן. אנחנו מסוים שעיקר הנס זה הפח השמן. זה מה שבחרה אומרת, אני מתימו את בית המקדש, ואיך השמונים מצאו פח שמן. עכשיו נשאלת השאלה. מה החלק האמיתי של הנס? שמצאו את אותו פח שמן? או שחל היה פה איזשהו ניצחון במלחמה? הרי אם לא היו מנצחים במלחמה, הם לא יכולים בכלל לחפש את פח שמן הזה. אז מה החלק הכי משמעותי בסיפור? עכשיו, אם המלחמה זה החלק המשמעותי, וביום הזה בעצם הם ניצחו במלחמה, אז למה הגמרא אומרת לנו? היא מתעלמת כמעט לחלוטין מהסיפור של המלחמה. בעסקור מאוד קטן יש את הסיפור של המלחמה, ועיקר השיח של הגמרא זה על השמן. שמצאו אותו, ושמצאו משמונה ימים. נכון, נכון. וכאן בעצם שואלת מוריאץ, למה אנחנו עושים את הביג דיל מהשמן ומתאמנים במלחמה? שאם לא היה את הניצחון במלחמה, אף אחד לא יכול לחפש אפילו את הפח שמן. בטח לא למצוא אותו. ועוד צריך להבין, שאלה נוספת, למה תיקנו 8 נרות? למה אנחנו מדליקים היום 8 נרות בחנוכה? 8 ימים. 8 ימים של מה? שזה הספיק. עכשיו, מצאו פח שמן, נכון? שזה היה נס. לכמה זמן הפח שמן הזה היה צריך להספיק? ליום אחד. זאת אומרת, כמה ימים היה נס? שמים. אז אנחנו מתקים היום 8. בוא נראה, זאת השאלה בינתיים שאדמו היה צועל. יש לזה הרבה תשובות, בוא נראה מה הוא עונה. אבל הנס היה בעצם 7 ימים. אנחנו היום מדליקים דווקא 8 ימים.
תגידי
מה את מחזיקה בראש, ואז יהיה
אחד, לא, מה שכתוב כאן.
כן.
למה הזמן דווקא של נס חנוכה, ובעיקר הנס שמצאו את זה השנייה, שמצאו את
עיקר הנס הניצחון במלחמה.
והשלישי מה?
אנחנו עכשיו התחלנו, יש 7 ימים, עם 8 ימים. אז שאלה הראשונה זה באמת כמו שאמרת, מה העניין של כסלב ולמה חפים? מה יש לב, מה יש בכסלב? נכון, נכון, זה השאלה לפני כן, לא ברצף הזה, אבל כן. אז הזכרנו, נתחיל משם, הזכרנו את השאלה ואיך זה תשובה? עונה לך? לא, השאלה הייתה למה הגמרא קודם מביאה הלכות שנוגעות לחנוכה ואחר כך היא מספרת לנו את הסיפור של הנס. לכאורה, אנחנו באים ללמוד משהו, אז קודם בוא נבין מה קרה שם, ואז הנביא אומר לנו מה אנחנו צריכים לעשות בפועל. זה שהגמרא מספרת לנו כמה הלכות על חנוכה, פתאום היא עוברת הלאה והיא אומרת, אתם יודעים מה קרה בחנוכה? היה את הניצחון של המלחמה ואת המציאה של פך השמן.
קודם כל יש את ההלכה, כי זה היום. זה היום שצריך לקיים את ההלכות האלה, והוא גם אולי כאילו זה חלק מהתשובה.
אולי, אבל לא ראינו את זה כאן. עוד לא ענינו על זה ברמה של לראות את התשובה כאן. אז זאת שאלה אחת. שאלה נוספת, מה העניין של חודש כסלב, ומה העניין של ה' בכסלב? דווקא בתאריך היה את הניצחון של המלחמה. שאלה שלישית, זה למה השיח הוא? הגמרא מביאה בעיקר את הנס של פח השמן, שבעצם עיקר הנס זה ניצחון במלחמה. בלי הניצחון במלחמה אף אחד לא היה מחפש בכלל פח שמן, בטח לא מוצא אותו, בטח לא מגלה שיכול לדלוק 8 ימים. ועכשיו אנחנו בשאלה הרביעית. ועוד צריך להבין, למה תקנו 8 נרות? המנורה שהייתה במקדש היה 7 נרות. ולמה נרות חנוכה הם 8? ועל פי הפשוט, פשט, הנה זהו מצד הנס שמפח אחד הדליקו ממנה 8 ימים. נכון? אנחנו אומרים, בבית המקדש הייתה מנורה שהיו בה רק 7 נרות, למה אנחנו מדליקים 8 נרות? כי הנס היה, כי הפח שמן דלק 8 ימים. אמנם זה גופה צריך להבין, אומר לנו הרבי, זה עצמו אומר את השאלה. דהלו על יום אחד היה בו שמן, ואם כן, 7 ימים, ומלשון הבאנו 8 ימים, מה הנס בכל והיינו שבכולה, הנה משמינית הפחית מנורה. וצריך להבין, למה היה נס השמן על 8 לא פחות ולא יותר? שוב פעם, נשאר עניין של מספרים, של תאריכים, של הסימבוליקה. אז כאן יש לנו איזשהו מהלך. ואומרנו, עוד מה הוא היה כך. מתו את פח השמן. הוא הספיק ליום אחד. כלומר, הנס עם 7 ימים. אבל הלשון של הגמרא אומרת, מהלשון של הגמרא, היא ככה הגמרא אומרת, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים. כלומר, הלשון של הגמרא אומרת שכל 8 ימים הללו היו נס. ואומר לנו אדמור הרייץ, מה היה הנס? שבעצם שפכו, מה החשמונאים עשו? החשמונאים רצו, החשמונאים רצו שהשמן יספיק ל8 ימים. עכשיו, זה לא יקרה. כי יש רק ליום אחד. אז הם חילקו את הכמות של יום אחד ל8.
למה?
כדי שעד העניין של ה8 ימים, זה כדי עד, זה הזמן שלוקח לייצר שמן חדש טהור. אז הם חילקו את זה ל8, ובעצם כל יום הם שופכים רק שמינית מפח השמן. כדי שלפחות כמה שאפשר, המנורה תדלק. הם שופכים שמינית, מה קורה? זה מתמלא. הפח נתמלאה. שנייה. שבכל העיני משמינית, הפח נתמלאה המנורה. זה הראשון של המנורה. הם שמים שמינית מפח השמן, שמינית מהכמות, ופתאום זה מתמלא. ויש פה כמות במנורה עצמה שמספיקה ליום שלם. אז כבר מהיום הראשון יש ניס, בדיוק.
אז זה כבר מסביר למה זה 8 ימים.
נכון. אבל, שואל אדמו"ר הריי"צ, מה העניין של 8? למה הנס הזה קורה דווקא במספר 8? ושוב, אנחנו רוצים להבין בעצם את כל המספרים האלה, התאריכים האלה, הזמנים האלה, כי יש בהם משהו נורא משמעותי. ומה שיפה, זה שכאן אנחנו מדברים על חנוכה. אבל בעת כאן, אדמו"ר הריי"צ מלמד לנו איך בכלל להסתכל על תאריכים ועל זמנים. יום ההולדת שלך, למשל, הוא לא מקרי. זה לא רק שהרגע שבו נולדת, המפה של הכוכבים באותו רגע משפיעה על החיים שלך ועל האישיות שלך ועל האתגרים שלך. זה בכלל לא מתחיל שם, זה בדיוק הפוך. יש משהו בזמן הזה שקשור לשליחות של הנשמה שלך כאן בעולם, ולכן נולדת דווקא ביום הזה. אומרת, אדמור הלסקן הופך לנו את כל ההסתכלות של, של כל החגים ושל כל התאריכים בכלל, דרך הסיפור הזה של חנוכה. ובכללות העניין. אינו מובן. דה בכל עניין מלחמת היוונים, הנה כשנתגברו ונכנסו להיכל, הנה כל עניין הניצוח שהראו ולטמא את השמנים שהיו בהיכל, דה בית המקדש. דה בבית המקדש היו כלי כסף וזהב, אשר כך הוא דרכם של המנצחים במלחמה, לשלול שלל ולבוז כסף וזהב, לכל אבנים יקרות. ובמלחמת היוונים לא נזכר כל זה, אלא שטימאו את השמנים שהיו במקדש. באופן כללי, שיש מלחמה, ועוד מלחמת אגו כל כך גדולה, כמו המלחמה של היוונים, מלחמת שליטה, מלחמת כוח, זה לא היה מלחמת הגנה, זה לא היה מקום של, יש שתי מדינות קטנות, ויש איזה שטח גבול ביניהם, שהכל ככה נורא עדין, כל אחד רוצה לשמור על הביטחון שלו, זה היה מלחמת אגו נטו, זה בוא נראה שאנחנו חזקים, בוא נראה שאנחנו גיבורים, בוא נראה שאנחנו יכולים לכבוש את הממלכה הכי גדולה, לשלוט עליה. מה עושים במלחמה כזאת? יש לנו מצעד ניצחון, מה עושים במצעד הניצחון אחר כך? מוציאים את האוצרות הכי יקרים של היריב, והנה ניצחנו אותם. אנחנו יכולים לראות את זה גם בסיפור של הרומאים, שהם כבשו את ממלכת יהודה, הם לקחו כלים של בית המקדש. מה חשברוש עשה במשתה שלו? הוציא כלים של בית המקדש. כי יש פה משהו של ראווה, של הנה, הוכחנו את הניצחון שלנו. וזה דרך העולם. ככה זה עובד. אז מה קורה פה, בסיפור של היוונים, מה הגמרא מספרת לנו? היא לא מספרת לנו שהם לקחו את המנורה, היא לא, כלום. עיקר הסיפור על מה היוונים עשו כשהם נכנסו לבית המקדש הזה, תימאו את השמנים. איזה מלחמה זאת? כאילו, מה הקדע שלכם? אתם אפילו לא לוקחים את השמנים. אתם משאירים את השמן לאדמה שם, כאילו, מה העניין? מה המשמעות בכלל של כל המלחמה הזאת, אם מה שקורה שם זה רק לטמא את השמנים? אך העניין הוא, שנובר כיבו אליי, יושב פה, ליד השולחן, בסדר? יש פה גם. אך העניין, במלחמת היוונים, הייתה מלחמה רוחנית. היוונים באמת לא רצו רק את, את הניצחון הלאומי הזה של הגאווה, זה לא מה שהם חיפשו שם. שלא רצו לנגוע בגופם של ישראל, לא היה להם עניין לרצוח יהודים, אלא הבעיה שיהודים התקיימו. אלא עיקר רצונם היה להשכיחם תורתך, ולהעבירם מחוקי רצונך. זה נוסח התפילה שאנחנו מוסיפים בחג החנוכה. וכל עניין מלחמתם היה נגד תורת השם, ונגד המצוות שהם חוקי רצונו יתברך. והיינו, זה בעניין התורה שהיא חוכמה גדולה ושכל נפלא. לזה הסכימו. הסכימו גם היוונים. ולהיותם חכמים גדולים, גם נתפעלו על גודל עצם הפלאת החוכמה שבדיני התורה. אבל התנגדו על זה שהיא תורת השם. היינו לקדושת התורה שהיא חוכמתו יתברך. נגד זה הם לחמו. וכן בעניין המצוות שהם משפטים, כמו כיבוד אב ואם, צדקה, שמירה מגניבה וגזלה, וכן המצוות שהם עדות, כמו שבת, פסח וכיוצא בזה, וכדומה לזה הסכימו, גם היוונים, אבל במצוות דחוקים, כמו טומאה וטהרה, פרה אדומה ושעטנז, לזה הם התנגדו. היוונים לא באו ואמרו, אנחנו רוצים את הניצחון הפיזי. היוונים היו פילוסופים מאוד גדולים. הם באו ואמרו, אנחנו רוצים להנחים פה מורשת רוחנית. אנחנו רוצים שהגישה שלנו לחיים, הדרך שבה אנחנו מסתכלים על החיים, הדרך שבה אנחנו מעריכים את החיים, הדרך שבה אנחנו מתנהלים, היא תהיה שלנו. היא תומחל לעולם, לציבור הרחב. והיה להם הרבה מה להציע. הייתה להם תרבות מאוד מאוד עשירה, גם פיזית וגם רוחנית.
והתנגדו לכל משהו לא מובן.
הם התנגדו להכניס את הקדוש ברוך הוא בעולם. זה היה הדגש, שהקדושה לא תהיה שם. מכיוון שהם היו חכמים, הם היו פילוסופים, הם ידעו להעריך את החוכמה שבתורה. לא הייתה להם בעיה עם לימוד תורה כמו שהוא. התורה היא חכמה. בוא נחדד את השכל, בוא נהנה מהתורה כחוכמה, כמשהו שאפשר להבין אותו. ולהתענג על החלק ההשכלתי שבו, הענה האינטלקטואלית. מצוות שיש להם היגיון, כמו כיבוד הורים, כמו להיזהר מגניבה וגזלה, זה מצוות שההיגיון יכול למצוא בהם מוסר אנושי, אין להם שום בעיה עם זה.
אבל זה גם חלק מי שיש במצוות נוח, זאת אומרת,
מחוברים לזה בשבילה. העניין של שבע מצוות בני נוח זה לקיים אותם כי הקדוש ברוך הוא צידה. זאת אומרת, הגוי שמקיים שבע מצוות בני נוח כי הוא אדם מוסרי, ולכן הוא חי במערכת משפט, ולכן הוא לא גונב, ולכן זה לא מספיק. המצווה של הגוי זה לא לגנוב, לא בגלל החוק, ולא בגלל התחושה האישית, אלא לא לגנוב כי הקדוש ברוך הוא אמר לא לגנוב. זה המקום של שבע מצוות בני נוח, וזה החלק שבו הם, אלה שם הם התנגדו. אין בעיה, תהיה אדם הכי מוסרי שיש, אבל תהיה מוסרי כי אתה בוחר במוסר הזה. כי זה נשמע לך נכון. כי התפלספנו על זה והגענו למסקנה שזה אותה דרך.
זה קצת כמו מה שיש היום, מלחמה כזאת של...
חד משמעית. חד משמעית. אנחנו בהמון המון מאבק.
זה כנראה שתמיד, זה...
אנחנו עדיין צריכים את חנוכה, אבל באמת בתרבות המערבית שמקדשת כל כך את הריכוז העצמי, את האני ומה שמתאים לי ומה שטוב לי, ומה שבא לי, וכאילו בא לי בטוב וכל מיני כאלה, כן. התרבות המערבית היא חד משמעית מביאה את הרוח היוונית הזאת, שאומרת בוא נוציא את הקדושה מהחיים שלנו, כי היא לא רלוונטית, ולמה שנתכופף למשהו שאולי הוא לא נוח, או לא ברור לנו, או... מאוד מאוד מאוד. זה לא העניין של הישן, כמו העניין של אל תפגעו לי במרחב האישי שלי. הקדוש ברוך הוא בעולם, אין בעיה, אבל שלא ייכנס למרחב האישי שלי, כאילו, עד כאן. היוונים אמרו, אנחנו לא מוכנים לקבל אותו בכלל. עכשיו, יש מצוות שהן באות להזכיר לנו על משהו שהיה, וגם את זה היוונים קיבלו, אין בעיה, אפשר לציין את יום השואה והגבורה. אין בעיה, זה לא מצווה מהתורה, אבל זה הגיוני לנו לציין אותו, באותה מידה, תציינו שבת, תציינו פסח, אין בעיה, אבל תציינו את זה כיום היסטורי, עדות היסטורית למשהו שהיה. אין בעיה. להכניס את הקדוש ברוך הוא לשם זה כבר ממש לא. ומצוות שאין לנו את היכולת להבין באמת את ההיגיון שעומד מאחוריהם, אנחנו לא באמת מבינים אותם כמו טומאה וטהרה, שזה דבר לא רציונלי בכלל. כל ההסברים שניתן לא באמת נותנים את התשובה מה הסיפור הזה של טומאה וטהרה. אנחנו לא באמת מבינים את זה. אנחנו יודעים שזה ככה, אנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה, אבל כל השיח יהיה על למה הקדוש ברוך הוא, לא למה הוא רוצה שנעשה, אלא מה הוא רוצה שנעשה, וכשננסה לתרץ את זה, אולי אנחנו נמצא הסברים למה זה גם טוב לנו, למה זה מסתדר גם לנו. אבל הסיבה האמיתית, למה אנחנו עושים את זה, אנחנו לא יכולים להבין. כלומר, יש דברים שבהגדרה אנחנו מקיימים אותם בלי להבין. ושם היוונים קמו, עמדו על הרגליים מאחוריות. טומאה וטהרה, על זה אנחנו לא מוכנים לקבל. כי זה חוק, זה משהו שאין לו שום סיבה, בן אנוש לא יכול לחשוב עליו לבד. ואם בן אנוש לא יכול לחשוב עליו לבד, כלומר יש פה רק עניין אלוקי, אנחנו לא מקבלים את זה. כי את הקדוש ברוך הוא אנחנו רוצים להוציא. העניין של הקדושה של התורה, העניין של הקדושה של המצוות, זה מה שהיוונים בעצם נלחמו עליו. ובאמת, אנחנו בעמוד 60 למעלה, הנה מצד התורה, אור, הרי גם המצוות שהם משפטים ועדות, צריכים לקיים אותם לא מפני שהם מובנים גם בשכל אנושי, אלא לפי שהם מצוות השם. כשאנחנו דיברנו במאמר הקודם על האור שבתורה, על לא ללכת בחושך אלא להיות באור, וכשהתורה מהירה אמרנו מה זה האור שבתורה, זה כשאנחנו מתייחסים לכל מה שנמצא בתורה, לא בגלל ההבנה שלנו, לא בגלל היכולות שלנו, לא בגלל הכלים שלנו, השכל שלנו, הרגש שלנו, לא שום דבר מזה. אלא אנחנו מתייחסים לקדושה שבתורה, וזה החלק של, שמאיר, זה החלק של האור שבתורה. אז מצד האור שבתורה, התורה כתורה אור, כל מצווה באשר היא, הסיבה האמיתית שאנחנו צריכים לקיים אותה, היא בגלל שככה הקדוש ברוך הוא אומר. ולא בגלל שזה מוסרי לא לגנוב, ולא בגלל שזה מוסרי לא לשקר, או מוסרי לא לבגוד, אלא כי הקדוש ברוך הוא אמר. ונגד זה לחמו היוונים, שרצו להשכיח את ישראל תורת השם וחוקי רצונותיו, וכמאמר כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. כל המלחמה הייתה נגד אלוקות. זולמן לרנין תויר, תלמדו תורה, אין בעיה. זולמן מקיים זין מצוות, המשפטים והעדות. תקיימו את המצוות, אין בעיה. כל סוגי המצוות, אין בעיה, המשפטים, העדות. רק שלא להזכיר שהיא תורת השם, ושהמצוות הם חוקי רצונו יתברך. לא להזכיר את האלוקות שנמצאת בתורה ומצוות. ולזאת, הנה כאשר נכנסו להיכל, הנה ראשית עניינם היה לטמא את השמנים שהיו בהיכל.
אם
נטמא,
זה אומר שהם הכירו בקדושה.
נכון, הם רצו להכיר את הקדושה.
זה לא שאין דבר כזה.
לא, 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 המלחמה הייתה מלחמה בקדושה. יש מדרשים מופלאים על התקופה הזאת. ואחד המדרשים מספר לנו שהיוונים בעצם הצרו את צעדיהם של היהודים, שנשארו דבקים בקדושה של התורה, בצורות מחרידות. באמת, יש פירוטים של המדרשים וזה מופלא. למשל, אחד הדברים שהם אמרו שהם צריכים לעקור את דלת הבית, הם צריכים להישאר עם דלת, עם בית שאין לו פתח, אין לו דלת. כי הם רצו לעקר את המקום של תרת המשפחה. כי אם אי אפשר לסגור את הדלת, אז אי אפשר באמת לשמור על האינטימיות המשפחתית. והיו שם כל מיני גזרות שהם נתנו, והגזרות היו מכוונות אך ורק לאלה שקיבלו, שהחזיקו בקדושה של, של התורה, של המצוות. אחת הגזרות הייתה, באותה תקופה הרי רוב העם התפרנס מחקלאות. רוב האנשים התפרנסו מחקלאות. מה זה היה חקלאות? זה לא היה כמו במושגים שלנו היום, אבל לכל בן דם יש שור, יש פרה, שאיתה הוא חורש ועובד את האדמה, וממנה הוא חי. זה מה שנותן לו לאכול. יש לו חלקת אדמה וככה הוא חי. ואז הם גזרו גזרה. שמי שרוצה לעבוד עם בעל החי שלו, צריך לתלות עליו שלט, ממש, על הקרניים, ולהצהיר שם שאין לו חלק באלוקי ישראל. אולי צריך לכתוב אני לא שומר שבת? אולי צריך לכתוב אני לא גונב? אני גונב או משהו כזה, הוא היה צריך לכתוב, אין לו חלק באלוקי ישראל. והיהודים שסרבו להצהיר את זה, כי הם נשארו דבקים בקדוש ברוך הוא, הם נשארו בעצם בלי אוכל. כי הם לא יכלו לחרוש את האדמה, הם לא יכלו לגדל ירקות. הגזרות שהם הגיעו באמת לממדים מחרידים, בעוצמה שלה, היו שם ניסים מופלאים, הם היו בלי דלתות, ואז כשהם לא יכלו לגדל אוכל, הקדוש ברוך הוא הביא להם בעלי חיים לתוך הבית, שהם יכלו לשחוט אותם ולאכול. הסיפורים שם הם מופלאים כאילו על מה שקרה שם, אבל זה היה ממש לסמוך על הנס. זאת המלחמה של לבוא ולהציר, אני לא מוותר על הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא בשום אחר. אני נשאר דבק בקדושה של התורה, וזאת הייתה המלחמה של היוונים, שום דבר אחר לא עניין אותם. ולכן כשהם נכנסים לבית המקדש, הם לא לוקחים את כלי המקדש. וצריך להבין, בית המקדש היה הבניין הכי מפואר בעולם. כל העולם ידע על הקיום שלו. הוא היה המקום שהיה הכי משמעותי. אין לנו היום, אין לנו היום משהו בסדר גודל כזה, שכל העולם מכיר בזה. כולם מכבדים אותו, כולם מוכירים אותו, זה הבניין הכי יקר אפילו מבחינה גשמית. מה האויב אמור לעשות כשהוא נכנס לשם? הדבר הראשון שהוא אמור לעשות זה להניף דגל, זה לקחת את הכלים, והוא שמע כל כך הרבה כלים, ושום דבר מזה לא עניין אותם. מה שהם רצו זה קודם כל לפגוע בקדושה שיש בבית הזה. והדרך לפגוע בקדושה הייתה לחפש באופן אקטיבי את כל השמנים, לא לוותר על שום שמן, לחפש כל פעם עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, למצוא את השמנים האלה ולטמא אותם. וכמו שאת אומרת, הם הכירו בקדושה, הם ידעו בדיוק איך אפשר לטמא את השמן. הם למדו את ההלכות האלה, הם ידעו מה זה אומר לטמא שמן.
הוא בעצם בפנימות של היהודי.
נכון, בנקודת החיבור של היהודי לקדוש ברוך הוא. נכון.
תהיה חיצוני כמו כולם, אל תראה שונה.
נכון. נכון, ואני חושבת שהיום יש גם התמודדות מאוד מאוד חזקה של מלחמה בין החומר לערכים. שם אנחנו נמצאים. וכל אחד במקום שלו צריך לבחור כל פעם מחדש. בין הערכים לבין החומר שהעולם מציע. וזה לא פשוט. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מאתגר כל אחד ברמה שמאתגרת אותו. וזה לא משנה אם מה שמאתגר אותי זה איזה פינוק באיזשהו מקום, או מה שמאתגר אותי זה משהו יותר בסיסי, הישרדותי. אבל הקדוש ברוך הוא מאתגר כל אחד, ובעיניי זה המקום הזה. לגמרי. של האם הערך שאני באמת מאמינה בו, שאני רוצה לחיות על פיו, שאני רוצה להיות מחוברת אליו, שאני יודעת ששם יש לי באמת חיים, שזה מה שנותן לי משמעות, האם הערך הזה, אני מוותרת עליו בגלל כל מיני אילוצים חיצוניים, ושוב, נתנו רק, כאן רק דוגמית, נכון, נתנו כאן רק דוגמה של מה שהיה שם, אבל היו שם עוד כל כך הרבה, ודברים כל כך לא פשוטים, כשילדים צריכים לברוח מההורים שלהם, ולהתחבא באיזה מערה, וללמוד תורה, ולהיזהר, ילדים, ולא ילדים בני 18, כשאנחנו מדברים על זה היום, ילדים מתחת לגיל מצוות אפילו, ילדים צעירים, בורחים ועושים את היוזמה הזאת, ומקימים משמרות בינם לבין עצמם, כשכל המשמעות, למה? כי הם נאבקים על לימוד התורה. והם מוצאים את הפתרון של מה לעשות כשחיילים יבואו להוציא משחק בלתי נתפס. איזה הורה יכול לדמיין את הילדים שלו בגילאים כל כך צעירים מתמודד מול אויב כל כך אכזרי? וכמה ילד יכול להחזיק בקדושה של התורה, שזה אפילו לא עניין של כוח פיזי, זה תאמתי. ילד עם יכולות של ילד בין 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 מול אדם מבוגר או קבוצה של אנשים מבוגרים, וכמה זה לא פשוט. ואנחנו היום לגמרי במקום דומה.
זה יותר קל מניסיון של
מתירנות.
כמה ילד יכול...
אבל הם התמודדו עם ניסיון של מתירנות. אבל הם התמודדו עם ניסיון של מתירנות. בגלל שהיוונים הציעו מתירנות. הם היו צריכים לבחור. בין האחים שלהם שהלכו להתייוון, בין השכנים שלהם שהתייוונו, אבל כמה לחץ, כמה לחץ היה מופעל שם.
זה באמת אויב בפחות... זה אויב
הכי
חשב. היה להם הכל, והיה שקט, אפילו במובן ההישרדותי, כי יהודי היה בסכנת חיים, ואם הוא אומר שהוא מתייוון, הוא מקבל את כל תענוגי העולם הזה.
היום תבואי לילד, תגידי לו, בוא תחלל שבת, הוא לא יחלל שבת. כי הוא, זה האג'נדה שלו, הוא מביא את התהליך. אבל תגידי לו, בוא קח טאבלט, הוא לא יעמוד בזה. ואם תביא לו את הטאבלט לפני שבת, יכול להיות שהוא...
אבל השיח, אבל זה בדיוק מה שאומר אדמו"ר היה, השיח פה לא היה תשמרו שבת, לא תשמרו שבת. השיח היה בואו תהנו מהחיים, תעשו מה שאתם רוצים, אבל תוציאו את הקדוש ברוך הוא מהתמונה. אנחנו לא ניקח לכם את כל השמן ונגיד שאסור לייצר שמן שלא תוכלו להדליק את המנורה. אין בעיה, קחו שמן, אבל שמן טמא. והאחים, והחברים, והשכנים, והדודים, רוב העם התייוון, אך 80 היו מיעוט מאוד מאוד קטן. אני לא בטוחה שבמושגי התקופה, אני אסתיין שם היה פחות. זה לא, זה ילד יודע שהוא מעמיד עצמו בסכנת חיים. אני יותר, אני...
אבל בכל זאת הם לא יכלו להסכים עם זה, וכשהיה, כשהם הזכירו את שכם לפלסטינים, אז היה איזה יהודי אחד מקרני שומרון, שהלך לשכם לגבר יוסף במחאה, ורצו אותו, וככה
שיפור.
כן, ובכלל, אחת הקרב הרד סיפר עליו, שהוא יהודי שאכל רק תוצרת ישראל. אם לא היה ירקות הפירות של ארץ ישראל, הוא לא אכל. זאת אומרת, הוא היה יהודי שקידש את עצמו בליבה הזה שלו. והרב גינזבורג אמר עליו שהוא היה זה שהוציא את כל כלל ישראל בחובת מחאה. מה שהיוונים עשו זה חובת מחאה, לא חשבו שיצא מהחשמונאים, סליחה,
כן,
כאילו הם לא חשבו שיצא מזה מה שיצא, אבל
ובאמת, קודם כל זה נכון, ובאמת בסופו של דבר אני מתחברת למה שאת אמרת, וזה מה שמביא לנו כאן מור היד. הוא אומר, בסופו של דבר צריך להבין שהמלחמה שלהם הייתה באמת במובן של הקדושה של התורה, לא על שום דבר אחר. הקדושה שאנחנו מחסים לכם שלנו, ובנקודה הזאת אנחנו חד משמעית מתמודדים עם זה כאן ועכשיו, בחיים שלנו, בכל דרך אפשרית, כי מי שמתפנה לטאבלט הוא מוותר על הקדושה של התורה. אם הוא מניח את הטאבלט בצד בשביל להתפלל, הוא לא מתפלל כי הקדוש ברוך הוא אמר, כי זאת מצווה, אלא כי אבא שלו יושב לו על הוריד ונמאס לו, או שהוא יקבל עומש, או שקבל... זאת אומרת, החיבור הזה לקדושה של התורה, החיבור, זה מה שאומרת, כשבפועל הוא מוותר על זה, הוא מוותר על זה לא בגלל הקדושה, אלא בגלל דברים אחרים. זה לרוב. האתגר שלנו הוא באמת לעשות את זה בגלל הקדושה שבעניין. והיום אנחנו חד משמעית מתמודדים עם המקום הזה של המלחמה על הקדושה של התורה, על הקדושה של המצוות.
בצורה יותר עדינה, מוסבל, כאילו לא בצורה כזאת...
יותר מתוחכמת, כן, כן. עד כאן להיום, סיימנו את האות הזאת.
רגע, גמרנו עד הסוף?
ואנחנו עם יוצא השם בשבוע הבא נמשיך ונדבר באמת על אותה מלחמת יוונים, וכנראה שיהיה בלתי נמנע לפגוש את זה גם במלחמת היוונים שבתוכנו, כי לא לחינם, חג החנוכה חוזר כל שנה מחדש. אבל חשוב באמת לדעת ולהזכיר את מה שאמרנו בהתחלה, אדמו"ר היה תתחיל את האות עם זה בחצי הראשון, שלזמן יש משמעות. כלומר, כשאנחנו מתכוננים לחג החנוכה, יש את היכולת הזאת, הכוח הזה, את הזמן הזה, לנצח את אותה קליפה שבאה ואומרת, נוותר על הקדושה של התורה. זה לא עבוד. זה מורכב, זה מאתגר, אבל זה לא עבוד. הוא יצא, בשלב הזה, תשע"א הוא יצא כבר מרוסיה. כן. תשפ"ז הוא יצא מרוסיה, אחרי המאסר הגדול. זהו, עד כאן להיום.
תודה רבה.